הסברנו את העובדה שהקדוש ברוך הוא מנפה פעמיים את צבא גדעון, ותגובה לשני אותות שביקש גדעון, ולמעשה כל אות הופך את המלחמה להיות יותר ניסית ויותר אפס כי לא תהיה תפארתך, כמו שדיברנו אצל ברק, הופך את המלחמה להיות יותר ניסית, ואז כמובן הניסיון של הביטחון אמור להיות גדול יותר בנושא הזה. והבקשה הראשונה, אמרנו, מהאיש הירא וחרד, ישוב מצפו מהר גלעד. אמרנו שהרבה אנשים חיכו להזדמנות הזאת, בגלל שכולם הבינו שנותרנו באיזשהו סימן שאלה גדול. השליחים שעלו לגייס את תושבי הגליל לא שבו, ונאמר שנתפסו, ולא היה ברור אם תושבי הגליל ישתפו פעולה או לא, כיוון שעדיין לא התגייסו, ובעצם יש לנו כאן רק 32 אלף איש ממנשה נגד צבא של 150 אלף רוכבי גמלים. זה נשמע קשה, והיו הרבה יראים וחרדים, שני שליש, ו10,000 נשארו, מה שמזכיר גם את המספר אצל ברק. ואז ויור, אני שוב חוזר לפסוק ד', ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים ויצרפנו לך שם. והיה אשר אומר לך זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר לך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. יורד אותם אל המים. ואומר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו אל המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד, וכל אשר יכרעד בקו שצות. האם מספר המלקים בידם, אל פיהם 300 איש, וכל יתרם קרול בלקיהם לשתות מים. ואומר אדוני אל גדעון, משלוש פשמות האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. והלכו את שדם בידם את שופרותיהם, וכל איש ישראל שלח לו עליו, איש לו עליו, ושלוש מאות האיש החזיק, ומחנה מדיין הילו מתחת בעמק. יש לו כאן שתי סלקציות כאן, אחת סלקציה עצמית של העם, ואחר כך מתחילה סלקציה של הקדוש ברוך הוא. יש כאן שתיים כאלה, אין מה שעושים היום בצבא, עושים איזה מין סיבות שחור, עושים איזה מסע גיבוש, ואיצור סלקציה עצמית. כן, ואחר כך יש עוד סלקציה של הפיקוד, כאן הפיקוד זה כמובן הקדוש ברוך הוא. כאן יש לנו על כמה דברים לדבר, אבל קודם כל נדבר על תוכן הסלקציה הזאת, ומה המשמעות לבחור את כל אשר ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב. כאן אני רוצה להציג שלושה פירושים לעניין הזה. שניים די מקובלים על הסקולות שונות, ואחד מה שאני רוצה להציג. אבל אני חושב שסיפור כזה מחייב באופן עקרוני שלושה פירושים. כלומר, זה דבר שלא יכולים להיות בו פחות משלושה פירושים. כן. ולטעמי גם לא יותר. כלומר, חייבים להיות בדיוק שלושה פירושים. בעניין הזה, ואני רוצה לנסות להבהיר. כן, מדוע? דבר, סיפור כזה מחייב לנו שלוש דרכים. דרך אחת, שבדרך הטבע נמצא אותה, נאמר, בספר כמו תורת המלחמה בארצות המקרא שערך יגאל ידין. לא דוגמה, כן, או בכל מיני מקומות מהסוג הזה. של אנשים שלוקחים את התנ"ך פתח לכתוב היסטוריה צבאית, ואני חושב שזה בכלל דבר נכון. אני לא מתייחס לזה בשום נימה של זלזול. דיברנו קצת על כתיבת ההיסטוריה הצבאית בארץ. נקודה חשובה, אני חוזר עליה 100,000 פעמים, אבל אני עושה את זה בגלל שהנקודה הזאת מאוד חשובה ויקרה בעיניי. כתיבת ההיסטוריה הצבאית בארץ. בן גוריון, בעצם כראש הממשלה הראשון, כמי שהיה על צה"ל, היה גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, בשלב הראשון חשב שצריכים לכתוב היסטוריה צבאית כדי שיהיה מה שנקרא מורק או מורשת קרב, כלומר, יהיה איזשהו שלג ללמוד על פיו איך להקים צבא. הוא חשב שאנחנו לא יכולים ללמוד את זה לא מהבריטים ולא מהאמריקאים ולא מהרוסים. נופי הארץ הזאת יש להם האיכות שלהם, סלי הארץ יש להם, הנשמה שלהם אפילו הייתי אומר, והדרך שלהם, והעם היהודי יש לו דרך. ובן גוריון הבין את זה. כלומר, היום כבר זה, איך אמר פעם, בן גוריון באו אליו ראשי הקהילה הרפורמית בארצות הברית. אז הוא סיים את הדבר שלו אליהם ואמר משפט מחוכם, אבל אני חושב גם מעניין שיש בו הרבה נקודה למחשבה. הוא אמר להם, תדעו לכם, בית הכנסת שאני לא מתפלל בו הוא בית כנסת אורתודוקסי. כן? אתם מבינים את המשמעות של המשפטים. היו בו שורשים, הייתי אומר, מאוד מאוד מעניינים, למרות שהוא היה חילוני לחמדים. אפילו מבחינה עקרונית, אבל השורשים היו מעניינים, והיה לו חשוב מאוד לכתוב את ההיסטוריה הצבאית כדי לתת מורשת קרביצה. הוא עמיד קצינים בדרגת בין אלוף לשני לאלוף, אז לא היה תת אלוף. אבל קצינים מהבכירים ביותר של צה"ל, כדי לעשות את הדברים האלה. עמיד קצינים בדרגת אלוף, שתפקידו היה לכתוב את מורשת הקרב של מלחמות החשמונאים. מתוך אלופים, מתוך הבנה, מאיפה יכלו להתקבל, איפה יכלו לעמוד, איפה יכלו לשים מערב, איך יכלו להעמיד מי נגד מי. כן, נכתב לזה ספר של האלוף אביסר. כן, מלחמות המקרא, הוא העמיד את האלוף משנה מרדכי גיחון, מלחמות בר כוכבא, את יושפט הרכבי, בשלב מסוים שעסק בזה. זה היה פחות מוצלח את האלוף. אבל העקרונות האלה ליוו אותו, ושוב, העובדה שיגאל ידין היה רמטכ"ל, והוא גם הוציא ספר שעוסק בתורת המלחמה בארצות המקרא, זה היה חלק מהרוח הבן-גוריונית הזה. כלומר, כדי להבין מאין באנו, לאן אנו הולכים, עם כל המשמעויות, אנחנו נדבר גם על המשמעות המיוחדת של גדעון בהקשר של ההיסטוריה הצבאית שלה. אז פירוש שמופיע שם ושמתבקש בספרים מהסוג הזה, ויש עוד ספרים מהסוג הזה, ופירוש שמאוד מאוד מתבקש, ושם גם אפשר יהיה לראות את התיאור ואת ההבדל בין החיילים שבשעת צמא קוראים על ברכיהם וגוחנים אל המים, ואז לכולנו ברור באותו רגע כמה הם מוכנים לקרב. כן? רגע שאתה קורא על ברכך והראש שלך בתוך המים, כן? יכול לבוא ולהכיר אותך. בעוד שמי שהנשק שלו עליו, כן, החרב, לא רואה, הנשק שלו עליו, והוא בצורה כזאת קורא, לוקח מים, וזה, הוא מוכן לקרב. הוא תוך שנייה משנה מצב, ומוכן לעמוד מול אויב, למרות שהוא שותה פחות מים. מבחינה הזאת, הדבר הזה הוא כאמור קריטי, וחשוב מאוד, אני סיפרתי, אני חושב סיפרתי פה שני סיפורים, מלחמת יום הכיפורים, כן, שחשובים לי, ואמרתי אותם, כן, פלוגה אחת בחטיבה שלי. אני יודע, יום ראשון לא ידעו עוד בדיוק מי נגד מי, יום ראשון בשבוע, יום השני של המלחמה. עלו למעלה, לא ראו אויב, חיילים כמובן, אוכל. כן, מתחילים עם אוכל, לא ראו שום אויב, היו גם רעבים, זה היה אחרי יום כיפור, לא הספיקו לאכול. הם ירדו מהטנקים, התחילו להכין אוכל, הגיע האויב, דפק פלוגה שלמה. פלוגה שלמה ברמת הגולן, אז זה היה דבר שעליו יכלה לקום מדינת ישראל או ליפול, אני לא מגזים. פלוגת שריון, אורגן. ביום הראשון שעברים האלה נעשו, על הדבר הזה יכול היה ליפול כל המשחק. מספר הכוחות שלנו מול כוחות האויב היה כל כך קטן, שאובדן של פלוגה זה היה אסון בקנה מידה שקשה לתאר, ברוך השם, קדוש ברוך הוא עזר וחילץ אותנו. אבל פלוגה שלמה נדפקה בגלל שהלכו לאכול. זה מסוג השאלה שדיברנו עליו. ושוב, סיפור שאני תמיד אספר אותו על פלוגה אחת שהייתה מסופחת לחטיבה 7, פלוגת טייגרה מפורשמת. שמפקד לא נתן משל כל המלחמה לצפיית. מי שצריך לעשות צרכים, בהרגזי פעולה וזורקים החוצה. בתוך הטנק ישבו ועשו את הצרכים הגדולים, ולצרכו לא נתן להם לצאת ממנו. זו נתנה פלוגה שהשמידה הכי הרבה מהטנקים של האויב, ויצאה ממלחמה הזאת בלי נפגע אחד. למרות שהייתה כל הזמן בראש החזית במלחמת יום הכיפורים, דבר שקשה להם. קשה להם. אבל זוהי משמעותה של משמעת. המשמעות הזאת של משמעת אתה רואה כאן, ואתה למעשה במציאות הזאת אתה רואה מי הוא חייל אמיתי ומי הוא חייל, אבל אני יודע, כשצריך לשתות אז הוא פתאום הופך להיות מקבל שחרור והופך להיות אזרח. למשך, אפילו אם זה למשך 5 דקות. וסביב העניין הזה אפשר לבנות כמובן רבנו. וגם כל מיני מצבים של אנשים שצופים בשעות גיבושים עם מי מתאים ומי לא. כן? דוגמה איך אפשר לבחון אנשים. ודוגמה טובה. ההסבר הישיבתי המקובל הוא כמובן על פי מדרש חז"ל. וכאן אני עובר להסבר השני. ואותו אנחנו נמצא בספרים הדתיים של המקרא. וחז"ל שאומרים שהייתה אז עבודה זרה של אנשים שהשתחוו לבבואתם במים, וכל מי שקרא והשתחווה היה חשוד על זה שקורע לבבואתו במים, כלומר שנגוע בענייני עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא רצה רק לוחמים שנאמנים לו עד תומם, כאלה שלא קוראים לפני בבואתם למים, גם לא לכתחילה וגם לא אפילו משום מחית עין. והוא נדע על פעם המשמע הזוי, ולא מתאים לפשוטו של מקרא, מאיפה ומי ימציא כזה דבר. אבל האמת היא שלפירוש הזה יש הרבה מאוד על מה לסמוך, כן, בפשוטו של מקרא, כלפי מה הדברים אמורים. שרתי לבד, מה?
כל הברך שלא קרה.
די, 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 אמרת. לא צריך לקרוא. ובכן, בואו נלך למה שכתוב לנו מלאכים א' פרק כף, לא לפני פרק כף, יוטט ואז נפור כף, לא, אני אתחיל מכף ואני אעבור ליוטט. שם יש גם כן מלחמה מובהקת מאוד של מעטים נגד רבים, כמו המלחמה שלנו כאן. אחאב עם צבא קטן מאוד מול מלך ארם שיש יחד איתו 32 מלכים עם צבאותיהם, כן? צבא ענק נגד אחאב עם, עם צבא קטן. ושם נאמר פסוק י' ג' פרק כף פסוק י' ג' הנה רבי אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל היום הכל אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה ימי נתנו בידך היום לידעת כי אני אדוני? היום הרחב במי? היום הכל אמר אדוני בנערי שרי המדינות, היום מי יאסור המלחמה והיום הרעת היפקוד את נערי שרי המדינות היו 232, לכן פקד כל העם, כל בני ישראל, 7,000. הפרופורציות די דומות, יש כאן איזה לא עוד משהו פרופורציות די דומות שלנו, פחות או יותר 70%, אפשר לומר, כל 3-40, לא יודע כמה. ובמקום אחד אצלנו יש 10,000. גדעון, שמתוכם נבחרים 300, ואחאב, תסתכלו בפרופורציה, פחות או יותר 7,000, שאחריהם נבחרים 230. למלחמה נגד צבאות גדולים ועתירים. כך שמעניין לראות את המשמעות של העניין הזה. שוב כאן תהיה לי איזושהי הצלבה, ואני אומר את זה לפני שאיתן יעיר על זה, בטוח שהוא יעיר על זה, כן? אני עושה פה איזשהו אלכסון ואני מודע לזה, אבל למרות זאת אני חושב שדברים חשובים. יש כאן רשי שאומר את הדבריו בצורה חגיגית למדי, כן? אומר רשי, ואחריהם פקד אל כל ישראל 7,000, אומר רשי, אומר אני, כן? שאלו 7,000 שהתנבא עליהם אליהו, שנאמר, וזה בפרק הקודם, פרק י"ט פסוק ט"ו, אותו עמוד ויותר אחרון, ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ובאת ומשחתה את חזאי למלך ארם. ותהיו ונמשים, תמשך למלך ישראל, ותמשך למשפט מעבד מחלת, תמשך לנביא תחתיך. ואני מלאד בחיר את חזאי למתיאו, אני מלאד בחיר ויהיו מדרישה. השארתי בישראל 7,000. אומר רשי, 7,000 האלה שעלה מתנבא אליהו הם 7,000 שמופיעים כאן במלחמה של אחאב. אבל בואו נקרא מה יש פה להגיד על 7,000. השארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא חראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. כלומר, שימו לב למה שקורה אצל גדעון עם הלוחמים, אלו שקוראים על ברכיהם ומכניסים את הפה לתוך המים. מה שני הבדל? הבדל אחד, שהעומדים עומדים עם שני דברים, כף היד והלשון. אם שכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי לא אזכח. עובדים רק עם הפה והלשון. ועוד שהקוראים עובדים עם, סליחה, לא עם הפה ולשון, עם היד והלשון, סליחה, עם היד והלשון, נכון? עם היד, לוקקים, תורה כזאת. בעוד שהקוראים על ברכיהם עובדים במקום עם היד, עם הברכיים, במקום עם הלשון, עם כל הפה. נכון? כלומר, כאן ניתן, אם אנחנו נשווה את שתי המלחמות, ויש המון השוואה בין שתי המלחמות, מבין מלחמה כזאת שאתה בוחר, הוא בוחר, הוא מנפה, ולוקח בסופו של דבר מיעוטה דמיעוטה. תכף נראה איך מנהלים מלחמה כזאת, כדי להילחם עם צבאות אדירים, ואתה מנצח, ניצחון כל כך משכנע. יש בהחלט דמי הרי לנו הרבה דברים כאלה במקרא. אין, אבל מעט מאוד. ועוד עם מספרים, שתי מלחמות יחידות במקרא. שהדברים נערכים בצורה כזאת, כך שבהחלט יש מקום להשוות את מלחמת אחאב למלחמת גדעון. ואנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא לא אהב את אלה שעובדים עם הברכיים ועם הפה. אלה שעובדים עם הברכיים ועם הפה. ממילא יש באמת מקום לקשור את הברכיים ואת הפה גם במים לעבודה זרה, לכל הברכיים אשר לקחו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. זה מתבקש. וממילא גם האגדה הזאת של חז"ל דומה שמתבקש כאן בפשוטו של דבר, אבל כפירוש אלטרנטיבי לפירוש הראשון, אני מפירוש אומר, לא כעוד פירוש, אלא כפירוש אלטרנטיבי. כלומר, פירוש אחד מתייחס לחיילות, ופירוש אחד מתייחס לאמונה ולקשר אל תורה ומצווה. השאלה, כמה דבר סקיפה אתה הולך, זה מאוד מאוד מתקבל על הדעת, שפירוש אחד יהיה בניסיון לשעשה מסתורי הצבאית, ופירוש אחד יהיה בניסיון להגביר את האמונה באשר מתוך ההשתה. שני הפירושים האלה, כמובן, מתבקש ממנו לפירוש שלישי. כלומר, שינסה לראות את שני הצדדים. גם את הצד הרוחני, וגם את ה... לא יודע בדיוק הרוחני, או הצד ה... שהייתי מגדיר אותו במילים שקשורים בקרבת אלוהים, ואת הצד שמודיע משהו יותר צבאי חילוני. אז תמיד אפשר להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים וכך לפתור את כל הבעיות. בסדר, כמו שאלה של נגישות אישית, אני לא אוהב את זה. כן, בבקשה.
אם
נשתמש בהשוואה
של
הרב עשה,
אפשר
פשוט
לקרוא את הדבר עכשיו. כמו שכאן יש לנו מצב של עובדי עבודה זרה, וכאן יש לנו מצב של עובדי עבודה זרה, מה שאנחנו צריכים זה נס גדול. הוא אמר, המספר יותר גדול היה של אלה ששתו עם היד על הפה. זה לא דווקא עניין של עבודה זרה.
טוב, אתה מדבר על האלכסון שאני התכוונתי אליו.
אפשר פשוט להשאיר אותו, להגיד.
אי אפשר.
כמו שכאן עובדה זרה, וכאן עובדה זרה בשניהם, יש לנו נס גדול של נסחון, של להגיד אין עבודה זרה ולא זה.
האישור שלך מסכים, אבל אי אפשר להתעלם מהחיסרון שקיים בפירוש שאני אמרתי, חיסרון שאפשר להתגבר עליו. שכל הברכיים אשר לקחו וכל הפה אשר לא נשק, כאן קשור למספר הזה, ואילו כאן קשור דווקא למספר הזה, אז הולך כאן בעל החלום.
אפשר לדבר על זה ש7,000 זה לפני, וזה אחרי, אליהו שזה של אחרי, אבל לא משנה.
שמה?
7,000 של אליהו הם אחרי, ו7,000 של אחאב הם לפני. 7,000 של אחאב זה לפני שהחריטו את כולם וישאירו את 7,000.
ההכחה שיטון שלו? אני אגב חושב שרשי צודק. אני כתבתי על זה מאמר לפני בערך 15 שנה, ועוד 15 שנה אני מקווה שתראה אותו מודפס. את הסוד אני אגיד לך, זה בספר ה-40 של הישיבה. בסדר, אבל תחזור לעניין שלנו. מתבקש כאן כאמור, אם לא נלך לגם זה נכון וגם זה נכון, עוד כל מיני כדורים שהם טובים, אבל... זה כבר דבר אחר, הייתי אולי לחפש את שיבורים שלישי, אני לא רואה שהוא כל כך מוצלח, כאן את הבעיה האישית שלי הוא פותר בדבר הזה. אני הייתי מציע הבדל אחר בין אלו שקבעו על ברכיהם לאלו שגחנו ושתו מים. ומדובר על מעיין חרון, המעיין לא גדול. אנחנו רואים על 10,000 איש שביום חם כנראה ועם עצמי ירדו מראש ההר, כתוב כאן הר הגלעד, כנראה איזשהו הר גלעד. מזוהה, אבל קיים שם משהו בין הרי מנשה, הר שנקרא הר גלעד, שסך כל גלעד היה מבני מנשה, וכולם ירדו משם, וכולם הגיעו צמאים, והמעיין הוא בסך הכל מעיין לא גדול. כשיורדים 100 איש למעיין כזה זה בסדר, אבל כשיורדים 10,000 למעיין כזה, אז ברגע שמגיעים למעיין יש לנו בעיה. והבעיה, אני חושב, ברורה מאוד, ומה היא? מי שוטר ראשון וכמה הוא מתעכב ליד המים, ומה יהיה עם כל השאר. וכאן תעשו את החשבון. אנשים קוראים על ברכיהם, ומתחילים לשתות, כמה אנשים יכולים לשתות עם המעיין, משך כמה זמן הם משתהים, ועד שהנגלה אחתם יכולה לרדת ולשתות מים. ומה המשמעות? אנשים שבאים וקוראים ופותרים את הבעיה שלהם שאחרים צריכים לעמוד מאחורה. ומה המשמעות של אנשים שבמצב כזה מבינים שהדבר היחיד שהם יכולים לעשות, אני יודע כמה מים היו שם, אבל זה לא משנה, אני מתכוון כמה מקום היה שם לעמוד. ואנשים שעומדים מוצאים לעצמם קצת מים, ויחד עם זה כל השאר. לשון אחר, כל בוגרי הצבא פה יודעים ומכירים את המבחן, מה קורה כשהמפקד אומר כל שלושה בימייה, כן, באיזשהו מסע ארוך וקשה, כל שלושה בימייה, שהמימייה הצהלית חפיבה על כולנו, אבל יש לה חיסרון אחד מאוד מאוד ברור בשעה הזאת. ומה החיסרון הזה? מה?
קטנה.
אבל אני התכוונתי לחיסרון אחר, שהיא לא שקופה. שהיא לא שקופה. כלומר, אתה חשבון, זה רק חשבון בינך לבין עצמך, בינך לבין הקדוש ברוך הוא, כמה מים שתית וכמה מים שיהיה.
זה כל אחד ממייה, לא כל שלושה ממייה.
זה
כל אחד ממייה? כן, פעם
ממייה
שחוץ
מהיום, כבר לא קשה בכלל. טוב, זה קצת שתנה במה שאני קראתי, אבל...
מתו כמה אנשים?
מה?
מתו כמה אנשים בזה?
לא, בזקופתי לא היה משפט מים, נדעו לשתות, אבל שליש ממייה כל ארבע שעות. נדעו לשתות. כן, אבל בואו נגיד, במסעות היינו צמאים, אבל זה מה שהם נתנו, כמובן אסור שכל אחד ישתה מהמניעה שלו, שהיה סוג של מניעת הרעיש, ונתן שכולם עובדים, כלומר, מניעה חייבת להיות או ריקה לגמרי, או מעל לגמרי, לא ניכנס עכשיו לכל הדברים האלה, רואי אחר כך תן פה הוצאה, לכל מי שמעוניין, עלי כל מקרב לילה, אבל אנחנו לצורך העניין הזה, אני אומר, זוהי שעה שאדם נבחן. יש מבחן אצלנו. יש מבחנים משהו כזה בתורה, ומה שאני בעיקר מכיר, זה מה שקרה במראה. וכך אני מבין את העניין, ששם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. ניסהו זה לא אם יתלונן או לא יתלונן. לא שסתם, ושם ניסהו, משמעותי, שם ניסהו ועמד בניסהו, ולא שם ניסהו ולא עמד. שם שם לחוק בזמן שם שר, כולם הגיעו אחרי שלושה ימים צמאים, עם הילדים, עם אנשים, וכולם, כולם, כולם, כולם צמאים, ויש מים, ועכשיו מה השאלה? מי יקבל כמה? זאת הייתה השאלה, חוק ומשפט. חוק מעולה בקצבת מזון. אני אקרא, תלכי נלך עם חוקי. כן? כי חוקך וחוק בני חיים היא שישת. חוק, כי חוק לכהנים מת פרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן לפה. חוק זוהי קצבת מזון, ובמקרה הזה קצבת מים. מה כמה קצבת מים? נאמר שם כל שלושה רביעייה, או משהו אחר. כלומר, כמה מים מותר לכל אחד לקחת, על בסיס זה היה המשפט, זה היה ניסיון מהמדינים. ומשהו מעין זה ניתן כאן, ואנשים שעמדו בזה הם אלו שירדו. כאן אני רואה משהו שיש לו כאמור גם משמעות חיילית, וגם משמעות של עבודת השם. כלומר, ביחד מזכיר לנו כמובן את השניים, שעורכים במדבר, בין שני כיתות של מים, ואפשר לדון הרבה על הסוגיה הזאת מבחינת ההלכה, אבל בהחלט בדרך שאדם נוהג, יש גם שאלה של עבודת השם וגם משמעות חיילית, כך שייתכן שזו המשמעות, כל אחד שיקח לעצמו מהדברים האלה מה שהוא רוצה, ואני רוצה לעבור לדבר העיקרי כאן. לסוגיה העיקרית, והיא, העובדה שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא נותן לו ללכת ולתקוף את מחנה מדיין עם 300 חיילים. על פניו נראה לא מספיק, אם כי המספר 300 אפשר להגיד מבחינה היסטורית מאוד מאוד סמלי, אולי הייתי מגדיר מה כוונתי. מה?
קרב
תרמופילאי. כן, באמת ויציב. קרב מאוד מפורסם מן הבחינה ההיסטורית. אנחנו מדברים על הקרב הגדול הראשון של קסרקסס, קיסר האימפריה הפרסית, נגד היוונים. המלחמה הגדולה של המדינה. והתנהל שם קרב גבורה בלתי רגיל של הספרטנים, במצר תרמופילאי. התנהל שם קרב גבורה בלתי רגיל. עמדו שם 300 ספרטנים ובלמו את המעבר ליוונים. במידה רבה זה התחיל את הקרב. לא את כל הקרב, אז היא חייבת הרבה את הקרב. מי שיודע כמה חיילים, חשבירוש, איבד שם בכך שהוא נחסם, היה צריך לעקוף. מיליון חיים. הוא איבד שם מיליון חיים. הוא עדיין יכול היה להיל החיים, אם לא קרוב לי ששם. 5,700,000 חיילים. זאת הייתה מלחמת עולם. אבל לאבד מיליון חיילים, בואו נגיד, במקרה הזה זה יותר מלכות שהורגת שישית בעניין הזה. שנה אחר כך הייתה לו תבושה יותר גדולה על הים בקרב סלמיס, אבל זה לא משנה. מה שנותרה שם זה המצבה לזכרם של הספרטנים שבלמו. כמה? 300. 300 ספרטנים בלמו את כל הצבא הפרסי, משמע שאנחנו מדברים פה לא רק על נס גדול היה פה, אלא שאנחנו מדברים פה ודאי נס, ודאי דורש הרבה סייעתא דשמיא, אבל אתה מדבר על נס שניתן להבין אותו גם במושגים צבאיים. איך נלחמים? ואיך אם אתה אומר שעשרת אלפים זה לא מספיק כדי להילחם עם כל צבא הגמרים של המדינים, איך אתה נותר את הבעיה הזו שבמקום על ידי עשרת אלפים אתה נלחם עם פשוט? זאת השאלה. יש מלחמות כאלה במקרא, כאמור המלחמה האדומה ביותר היא של אחאב, דיברנו עליה, אבל יש עוד שתי מלחמות, אולי תזכירו לי, שכדאי להעמיד פה. מה? אברהם אבינו כמובן, זה אפילו מרוב שזה פשוט, אז שכחתי. אבל זה בדיוק אותם מספרים ואמרנו. כן, אז עוד שתי מלחמות כמובן. מה? יואב ואבישי, נכון? ודבר אחד שהייתי בטוח שטענו מיד, ינחל ונערו. אלה שלושת הדברים, אני רוצה לנתח אותם. כיוון שסיפור אברהם עוד יופיע לנו, שם זה ממש אותו מספר. 318 ריש נגד ארבעה מלכים. כלומר, זה ממש הסיפור הזה. כבר עשינו את ההשפעות בין גדעון לאברהם לאור הסיפור הזה. אני רוצה לומר משהו עקרוני, אני רואה משמעות של יואב ואבישי. כוונתי למלחמה בזמנו. הוא מזכיר שבני עמון ביזו את השליחים של דוד, שרק יודעים לנחם את חמון בנחש, אתם יודעים את זה, ובעקבות העניין הזה פרצה מלחמה. זה מופיע בפרק י' בבית. וכאן יש לנו שני סיפורים שכמובן לא מתואמים בכלל זה עם זה. פרק י' פסוק ו'. אולי נתחיל מפסוק ז', ואחר כך נקרא פסוק ו'. וישמע דוד, מה דוד שמע? שביזו את שליחיו. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הכיבורים. עכשיו נעבור לפסוק ו'. זה הסיפור אנחנו. ויראו בני עמון כי ייוושעו בדוד, כלומר שהוא שולח את הצבא ואת הגיבורים. וישלחו בני עמון והזכירו את ארם בית רחוב ואת ארם בית צובה 20,000 ואת מלך מערכה איש ואיש טוב 12,000 איש. לקרוא את הפסוקים כסדרם כאן זה עלול ליצור טעות קריטית בהבנתם. ויראו בני עמון כי ייוושעו בדוד, איך הם ראו שהם ייוושעו בדוד? אתה צריך לנחש, לא ברור איך הם ראו את זה, נכון? אולי הם הבינו, מעצם רע שהם עשו את המעשה שהם נפשו בדוד. אבל אתה צריך לנחש, מכוח מה נפשו בדוד. וכתוב היום בני עמון כי נפשו בדוד, וישכו בני עמון והזכרו את ארם בית רחוב, ואת ארם צובב 20,000 רגלים, ואת מחר 1,000 איש ואיש טוב 12,000 איש, וישמע דוד, מה שמע דוד? שהם שחרו את כל הצבאות האלה, נכון? כך עולה, מסכימים? וישלח, דוד את יואב את כל הצבא הגיבורי. אבל זה טירוף. זוכרים לך כמה צבאות של רביבות אנשים, אתה שולח מולה מצבא הגיבורים, צבא הגיבורים יש לנו המספרים שלו. אתה מדבר על מאות בודדות של אנשים. אותם אתה שולח מול עשרות אלפי חיילים. בסדר, איך דברים כתובים, זה כרגע לא הנושא שלנו, אבל ברור ששתי השאלות ששאלתי נפתרות במחי יד אם אתה הופך על סדר הפסוק. וזאת מתודולוגיה שדע לך שאני פותח איתה מאות בעיות במקרה. מאות בעיות. אתה הופך את סדר הפסוקים, וממילא הכל מסתדר. וגם מי שלא הופך את סדר הפסוקים, שוב, אני לא בא לעבוד פה עם גזורה תקדו. כן, אני מקווה שזה ברור. כן? אבל גם מי שלא הופך את סדר הפסוקים מבין שבישמע דוד, זה את גילוח השקן. זה לא שהם שחררו את הגיבורים, נכון? אז, אבל ממילא, דוד לא ידע. דוד חשב שהוא נלחם נגד בני עמון. נגד בני עמון הספיק לו צבא הגיבורים, לא היה צריך לגייס את כל ישראל. הספיק לו צבא הגיבורים. מה הוא לא ידע? הוא לא ידע שהוא נכנס למלכודת. הוא יעמוד מול חומת בני עמון. ופתאום יבואו אליו כל הצבאות של ארם בית רחוב וארם צומת. הוא נמצא את עצמו בתווך בשני צבאות עוינים. ואז נראה מה קורה. ויצאו מהמון וירחו מלחמה פתח השער, והרם צבא ברחוב ואשתו ומערכה לבדם בסביר. ויהו יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור. מה? יואב נמצא כאן במצב קשה ביותר. קשה ביותר. אבל נראה את זה על פי הביטוי המאוד מאוד מפורשם. הוא אמר, אנחנו נבין עד כמה הוא היה במצב קשה, ואני רוצה שנראה מה הוא עשה. וזה עקרוני מאוד. ויבחר מכל מחורי ישראל ויערוק לקראת העם. ואת יתר העם, נתן בערב שייכי ויערוק לקראת בני עמון. היום באמת, חזק הרם ממני והיית עלי לישוע, בני עמון יחזקו ממני. והלכתי לא שיהלך, חזק ויתחזק בדומנו ובדרי אלוהינו ובדרי יעשה את הרבה. היגש יואב המשה יגבו למלחמה והרם היום עושים פרמת. ובני עמון ראו כנס הרם, היום עושים פרמת בישי, וכמו העיר, וישו ביואב מעל בני עמון ויאמרו בשם. כלומר, אני רוצה לצייר כאן את מה שקרה. כאן נמצאת הצפון למעלה והדרום למטה. כאן נמצאת העיר רבה. או רבת בני עמון. עכשיו אני מתאר את מה שקורה בשלב השני. כלומר, אחרי שיואב חילק את הצבא. כאן נמצאים כמובן הממשלה ברחוב טוב ומחה היו פה כמה צבא. זאת אותה מלחמת עולם. כל הבחינות זאת הייתה מלחמת עולם. צבא דוד נלחם נגד לא פחות מ9 צבאות.
כמה חיילים
גדלו? אני לא יודע אם כל זה הגיעו לכאן. במלחמה הגדולה, אחר כך דוד בא, אנחנו מדברים על מספרים בני 6 צבאות. צבא גדול. לפחות 6 צבאות. אני מתאר לעצמי שלא רק על פי הציור, אתם מבינים שמה הצבאות הגדולים כאן? זה, נכון? זה הצבא היחסית יותר קטן, שיותר פשוט להילחם. עכשיו אני מצייר את צבא ישראל. כאן. אבישי ויתר העם. כל העם. כאן מעגל הרבה יותר קטן, יואב, בחורי ישראל. מה ישראל משמע? המעטים יותר. יואב עשה כאן משהו, שאל פנם לראי איך חייבים. כלומר, את הצבא הגדול יותר הוא משאיר מול רבה, את הצבא הקטן יותר הוא לוקח למלחמה בצבא הגדול יותר. אבל זה בסך הכל בדיוק ההיגיון שבו אנחנו רואים גם את גדעון וגם את אחאב. ברגע שאתה עומד עם צבא בגודל בינוני מול צבא בגודל גדול, הסיכוי שלך הוא קטן. אם אתה עומד עם צבא מאוד קטן, מתברר שזה נותן לך איזשהו סיכוי שלא חשבנו. עכשיו אני רוצה להסביר את זה. כשאתה בונה על צבא מאוד קטן, אתה בונה על אסטרטגיה שונה, מאשר כשאתה בונה על צבא מובנה, שיש לו קומות. ואגב, כמובן הפרדוקס ממשיך. מה אומר יואב לאבישי? אם אתה תנצח ראשון, תבוא לעזור לי. ואם אני אנצח ראשון, אני אבוא לעזור לך, נכון? מי ניצח ראשון? יואב. ובזכות שיואב ניצח אותם, אז בני עמון נסו מפני אבישי. נכון? כלומר, האבסורד הכפול. גם שהוא לקח צבא קטן מול הצבא הגדול, וגם שהוא באמת ניצח ראשון. כלומר, כאן עומדת אסטרטגיה, כאן אתה חייב להעמיד אסטרטגיה. אנחנו נראה את זה גם בשמשון. שבה המספר הכולל של החיילים אמור איכשהו לאבד את המשמעות שלו. אמור איכשהו לאבד את המשמעות שלו, אתה עובד על חיילים אחרים. זה דורש כמובן חיילים מאוד 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 טובים. וכאן אני בא ואני חוזר לסיפור של יונתן בן ארי. ושמה שאומר יונתן, כי אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. אנחנו לא עושים כרגע בספר שמואל, אבל די ברור שם, גם מפרשה וניחוש, הוא קורא בו עלינו, לא מועד הגן עליכם, או עלו אלינו, שלכך יש צורך בשני תנאים. לניצחון של מעטים נגד רבים, צריכים שני תנאים ברורים וחד משמעיים. ומה הם? שהעננות של הצבא הגדול, מאוד מאוד בטוח בעצמו, ויכולת העזה בלתי רגילה של קומץ הלוחמים שעומדים מולה. מה שקרה אצל יונתן בן ארי, שוקרים את הסיפור, במלחמת תקווה, מהשומרים שהיו אדישים. היו פתוחים שהכל בסדר, עלו אליהם. ככה לא נלחמים, ואני חושב שזה צריך לבוא. כמו כל יום, לפעמים, אני ארתי את זה כבר אלף פעמים, ואני, כשאני שומע, אני נוהג אחר. עובדים שם שומרים בשער, ולפעמים אתה רואה איזה 50, פעם זה היה, היום זה כבר לא כך, 50 פועלים ערבים, והשומר יושב ומעתיק את המספרי החמולות שלהם ומספרי תעודות הזמן שלהם, תעודי ברית. זה מה שיש לו לעשות, ואם מישהו ישלב על הפסקים, הוא לא מוכן לכלום. דרך הנכונה, מהי? אתה תישאר במכונית, ואני עם הנשק שלי אגיע אליך. לא שאתה תצא מהמכונית, ואני יושב בבודקה שלי, וכשאתה עומד בחוץ מולי, זה לא בא בחשבון, אתה תישאר בתוך הבכונית, אל תזוז, עד שאני אבדוק אותך. זאת הייתה כאמור הטעות של השומרים במחנה הפלישתים במכמס. הם תפסו את יונתן בן ארי כשהם היו באמצע העלייה. כלומר, הייתה להם הזדמנות בלתי רגילה. למה? כי יונתן בן ארי לא יכולים לזוז. למה? כי הם מתפסים עם הידיים ועם הרגליים בכל מיני זיזים שם. הנסלעים, נכון? זה בדיוק הזמן להגיד, דום מורד הגיין עליכם. אבל הם אמרו, תעלו אלינו, היה חבל להם לקום מהמקום, הם היו אמצע המשחק קלפים, ואמצע הבירה, והם אמרו, בואו, נראה נראה. אז תנאי אחד זה כמובן האדישות, השעננות, הביטחון עצמי, הגאווה של הצבא הקדום. תנאי השני הוא העזה בלתי רגילה של הצבא הקטן, הוא במקרה של נתן ונערו, שני לוחמים פה. שני לוחמים, בסופו של דבר גורמים להכריע צבא פלישתי שלי. וזה ברור איך. חזרת על דוח המחנה. כן, מכה אחת, נתן היה לוחם מוכשר. מוסיק ילד למוטט אחריו, ונתן אפילו לא מספיק. ונתן מזכיר לי שם במלחמה הזאת, ונתן מוסיק אליו, מזכירים לי את הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים והממרק. כלומר, הכהן הגדול אפילו לא מספיק לשחוט את כל הבהמה. למה? כי הוא בוט עסוק. יש לו המון עבודות לעשות. אז הוא רק מתחיל לשחוט, ונותן לממרק לגמור את השחיטה. הוא כל כך בלחץ מבחינת קצב העבודה. וגם שם, יונתן נותן דקירה, הוא לא נותן דקירה עמוקה. אם אנשים הוא ייתן דקירה עמוקה, אז אחר, תצא לו מכאן, איך הוא יוציא אותו בחזר? נכון? הוא נותן דקירה קלה, הוא נופל, הוא שק אליו, ומתת אחר. והוא עובד, הוא מצליח לעבוד מהר. 20 מיש, הוא מצליח לעבוד. קורה בכל סרט, שהגיבור ככה מצליח לעבוד 20 שוטרים או כל מיני כאלה דברים, זה סרט ממוסד, נמצא שם, נשכחתי איך קוראים למקום הזה ליד לוס אנג'לס, איך קוראים? הוליווד, כן. סרט הוליוודי נמצא, אבל לא מספיק להרוב יש לי שתיים שהם באים לך עם עם רב כחול שלוש פרדים. אבל הם חוזרים לתוך המחנה, אנשים מתעוררים, אף אחד לא יודע מי נגד מי, אף אחד לא מכיר את השני. יש שם משרתים עבריים, נכון? שפתאום משתפים פעולה עם העברים שחדרו אל המחנה. אף אחד לא יודע מי נגד מי, כל אחד מנסה לחלץ עצמו ויורה על ימין ועל שמאל, העיקר שהוא יצא משם חי, לא יודעים כמה אויבים הגיעו. וככה, מחנה שלם, כמו שכתוב, הולך ונמוק. יש בריא. יש ספר יוצא מלכה שאני קראתי, קוראים לו נאמין לכנסת דוד, מול הכיוב, זה כאילו? חלקים אותו בבד אחד, פעם.
הם חלקו פרקי אבות.
מה?
פרקי אבות לא שמענו.
היום, מה?
פרקי אבות.
פרקי אבות. אבל פעם הם חלקים אותו בבדים שלו, בנשם מתני, קראתי לו, חרב דוד בן שמו, הוא מתאר איזשהו קצין בריטי, מאוד מאוד נועז, במלחמת העולם השנייה.
מפקד הרפאים.
היה מפקד הרפאים, נכון. מפקד הרפאים. קראת? קראת? לא, זה היה ספר חובה. מה? אתה
לא אומר
רצון. מה? אתה לא
מסתכל
ברצון. כן, ספר ששמו מפקד הרפאים. מפקד דוד ששמו במקרה דוד, במקרה לגמרי, במקרה שלנו, שלוקח קבוצה קטנה מאוד ומובחרת, מאוד עם סוג נפש גדולה מאוד. ג'יפ, זה מכונת עירייה, משהו קטן, ועובר את המחנות של רומל בצפון אפריקה. רומל, שמעתם על זה, כן? ומשמיד ונותן שם מכות מכאיבות מאין כמותם. שפשוט, הוא לא יוצא למלחמה נגד המחנה ובחוץ, אלא חודר פנימה, וכשהוא פועל מתוך המחנה, ואף אחד לא יודע מי נכנס ומה נכנס, ואף אחד לא יודע מי נגד מי, אז מחנה שענן נמצא בצרות גדולות, הוא מכה את רומל במכות קשות ביותר. מה שכמעט קרה אצלנו פעם, במה שקרוי ליל הגלשנים, אם שמעתם אלף פעם, כן, כמו שדבר, צריכו לכל דבר, זה יכול היה להיגמר רע מאוד, כן? בעיקר שמי שהיה שם זה נחלי, סליחה. אבל לידיעת שלנו, כאן יואב צריך לבחור באמת את הקומץ לחדור איתם את תוך המחנה באמצע, בלילה, באיזשהו מקום להקות ככה את כל המחנה, ממש כמו שגדעון עושה אצלנו או כמו שנעשה אצלך, בעוד שאבישי מנהל בינתיים מלחמת עמדות. כלומר, אלה נמצאים כאן, אלה נמצאים כאן, מנהל איזושהי מגננה זמנית כדי להוציא את העסק הזה באור שיניו, ובעצם מנהל רק קרב בלימה כדי שבני המון לא יוכלו להפריע ליואב. זה הכל. את זה הוא מנהל עם חיילים שהם אמנם מצבא הגיבורים, אבל בואו נגיד, בצבא הגיבורים גם כן יש שפיץ ויש הבינוניים יותר, הוא מנהל את זה עם החיילים הבינוניים יותר. יואב לוקח מבחורי ישראל של צבא הגיבורים, מצליח להניס אותם, לא מצליח להפיס אותם, אבל מצליח לחזור לירושלים, המלחמה הגדולה מתנהלת אחר כך, כשדוד מגייס את כל הצבא. זאת כן צורת המלחמה. וככה זה פעל גם אצל יונתן בן ארנון, כן?
מבחינה גיאוגרפית, זה היה שם על מה מסתמך, נכון לרבה, כמו שהוא יכול לעמוד בו, שלא יכול לנגש את זה בבת אחת צבא שלה.
אני לא יודע, אתה אומר לשם דבר שאני אגיד אותי בגדעון. אני לא, אבל אמרתי, מצליח לקדום בלילה את כוחה. לא, אבל... מכל מקום, לעניין שלנו, אנחנו עוד נדבר על זה כשנגיע לשמשון, אבל אולי כאן המקום נאמר את זה. דן ידין עמוק היה אחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושף עם כדי סוס, ויפול רוכבו. לא למדתי. אני גמור. אבל יש כאן אמירה, דן אמור לקבל את גוש דן, מדינת תל אביב. ולצורך זה, הוא אמור שם להתמודד עם הצבא הפלישתי. בלי שיש לו כלים להתמודד עם הצבא הפלישתי, שהוא הצבא הפלישתי בשבא רכב. קודם כל אמר לו, לא ריש את הכנעני כרחם ברזל. הצליחו להריש, להוריש בעיקר את יושבי הארץ, כלומר את האמורים, החיטי, והיבוסי, ולא הצליחו להוריש את הכנעני, כיוון שהכנעני עכשיו בעמק עם רחם ברזל. דן מקבל נחלה שכולה בעמק. עמק הילון, ושם עמק ומה שנקרא בקעת אונו. כולל בעצם את כל... או כל השפך של נחל הילון, כלומר, תל אביב. כל האזור הזה, גוש דן, שנקרא כבר לשמות הדן. ומה שאומר לו שם יעקב, היא דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורך. אתה צריך להילחם כמו נחש. המון אורמה, המון שקט, המון אומץ. נחש שהולך להילחם נגד סוס, תנסו להבין את המסות, מה עובד כמול מה. אבל אם נחש יעבוד נכון, הוא ינצח את הסוס, נכון? אז הוא יבוא חשן, הוא נשחל, יבוא למקום מלכה, ושיחה בעקב, הסוס לא נכון. יש אפשרות לצבא רגלים לנצח צבא רכב. הם עובדים בצורה נכונה. הם עובדים בצורה נכונה, יכול צבא רגלים לנצח צבא רכב. והשאלה כמובן איך עובדים. אני גם אומר לו שם, שאני דן נחש עלי דרך שפיפון לאורך, כמו שאני תשאול את הפרק ורחוב, הוא איך אנחנו מתגלגלים לשם שם. אבל איזה משפט אמרתי מקודם? שלא גמר. מה אני צריך להמשיך? אני שואל אותך כדי להתיישב. זה הפסוק האחרון, אני שואל אותך כדי להתיישב. כל מלחמה צריכים סייעתא דשמיא. אבל במלחמה כזאת, צריכים סייעתא דשמיא כפולה ומכופלת. הוא אומר לדן, אתה תצטרך הרבה אומץ, הרבה אומה, הרבה נחישות, והרבה סייעתא דשמיא. קצת חריג שפתאום יעקב מתפרץ באמצע אחת באמצע אחת האמירות שלו לשפדה שפטים ונראה לי שאולה וזה נאמר את שלטן. אבל זה סוג המלחמות שאנחנו מדברים עליו כאן, בלי קשר לדעת כאן המלחמה עם כל הרכב הפשטי הייתה במכנס מקום לא טבעי, אבל זה היה. וכאן גם גדעון ברור לו, הוא לא הולך להילחם צבא מול צבא, מלחמת עמדות או משהו כזה, אלא הוא הולך להילחם מלחמת גרילה, ובהחטאה אחת, זה נצח יש פעם. צריך בשביל זה לוחמים ומתאים, נמצאים, וללכת על האש. זה כאן סיפור שלנו עד כאן, ואנחנו נמשיך. כן, לקחו את צעידת העם, לקחו את שופרותיהם. אני מזכיר, שופרות יש רק למפקדים, כן? אבל בעצם אתה לוקח פה 300 איש, שכולם על תקן מפקדים. ראי בלילה, ויאמר אליו אדוני קום רד במחנה כי נתתי בידיך. לפי הפשט, קום רד אל המחנה, מי? גדעון לבד. והכיתה את מדיין, מה כתוב? תמשיכו. ויאמר כי יהיה עמך ויכיתה את מדיין? כאיש אחד. אולי אפשר לקרוא, במקום כאיש אחד, כמו הרבה פעמים, באיש אחד. אם יראה אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. אתה ונערך. כאן אמרנו, כבר מתחיל להיות מדי חשוד, מה שחז"ל אומרים לנו, ויקח 318, ויהיה כאן חניכה וידידי ביתו 318 איש, וירדוף עד דן, שבאים חז"ל ואומרים, 318 זה בעצם גימטריה אליעזר. זה נכון, זאת גימטריה אליעזר. איתן, אתה אמרת לי איזה גימטריה לא נכונה בפעם הקודם, מה? אין תשובה בינתיים.
לא תשובה טובה.
אין תשובה טובה, בסדר, נשאיר את זה. אבל 318 זה גימטריה אליעזר, אתם יכולים לבדוק. ומה פתאום חשל הולכים לי פה לדרוש גימטריאות, דבר די נדיר. שוב, לדעתי, ההשוואה למלחמה כאן. כמו יונתן ונערו, איזה מלחמת גרילה כזאת. אתה נלחם כאן, הולך להילחם גדעון ונערו בלבד, כמו נתן ונערו, ואברהם ונערו בלבד. נערו לאו דווקא, נער צעיר, אבל בואו נגיד הרלש שלו, נגדיר את זה ככה, כן? הרלש שלו שהולך יחד איתו, אני יודע, הקשר שלו, שגיד צבעים, שהולך יחד איתו, ושניהם יחד הולכים לעשות סדר חדש במחנה המדיני. שמעת מה ידבר ברכה, תחזק לידיך וירדת במחנה. הילד הוא פורן הרוא את צבע חמישים אשר במחנה. מגיע למעמלג וחוד מקד ומפלים בעמק כהרבה לרוב. ומגיע להם למצפה. כחול אשר בשפת הימור. כחול אשר בשפת הימור. אגב, אני בדקתי במקרא. יש לנו כמה ביטויים לריבוי. קובע שמיים, אפר הארץ, חול אשר על שפת הים. חול אשר על שפת הים. אני יכול להגיד מה ההבדל בין קובע שמיים לאפר הארץ. זה הייתי בודק לאור הפסוק בספר דברים, בין שכבר אמרתי זה. השם אלוהיכם ירבה אתכם וינחם היום כחוכבי השמיים לחוב. כלומר, כוכבי השמיים זה 60 ריבו. השם אלוהי עבודכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם ראשי דיבר לכם, זה כנראה כאפר הארץ. שבפשטות אפר הארץ יש עוד מ-60 ריבו גרגל. הרבה. מה זה כחול אשר על שפת הים? אני בדקתי במקרא, יש לא יוצא מקרא אחד, אבל אני חושב שאני יכול להסביר גם אותו. כחול אשר על שפת הים זה ביטויים לעוצמה צבאית. וכך בקרה הפרוסמת ביותר כדת יצחק, כן? הבא הבא זרחת ברמיים וכחול אשר בשפת הים, תהירה שזרחה את שער הים. ומצלי יעקב, שמתי את זרחת כחול אשר בשפת הים, שעומד במלחמה מול זה, ובכל המקומות, גם אצל פשטים, צבא שלהם כחול אשר בשפת הים, מדיינים כחול אשר בשפת הים לרוב. הים, החול, כל הזמן נמצא, בדיונים הנקראים, נמצא במלחמה עם מי? עם הים. כלומר, אתה רואה כל הזמן את הים מנסה להסתער ואת החול בולם אותו. הים מנסה להסתער והחול בולם אותו. מנסה להסתער והחול בולם אותו. כולנו מכירים את זה, אפילו ממשחקי ילדים שלנו. הים מסתער והחול בולם אותו. כלומר, יש פה בנייה של כוח צבאי וזה משהו מדייק. טוב, אנחנו רואים את הסיפור של מה קרה שם. אנחנו נראה כאן את זה כבר פעם.
Oh.